חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני מאיה זי וולף, בערב אני השוטרת הטובה. השבוע תגיע עסקה להחזרת החטופים לרגע קשה ומורכב. הרגע בו חמאס יחזירו לראשונה כמה מהחללים. ואם אירועי השחרור של חמאס בשבתות האחרונות היו מלחיצים וקשים לצפייה, אני לא רוצה לחשוב מה הם עלולים לעולל במקרה כזה. חברת החדשות הודיעה היום כי לא תשדר את התמונות שיפיץ חמאס על מנת לשמור על כבוד המשפחות. החלטה ראויה בעיניי, אבל עם כוכבית. החטופים הפכו לחלק מחיינו. 500 ימים אנחנו עוקבים בדאגה אחר מצבה, מכירים את בני משפחתם הקרובה והמורחבת, חלקנו נרתמנו באופן פעיל למען שובם, ובאופן טבעי, רגע שחרורה מהווה אירוע לאומי ומצמיד אותנו למסכים. עם זאת, היה לי קשה שלא לנוע באי נוחות עם השידור הישיר המועבר מעזה, בו כל כך הרבה דברים עלולים להשתבש מול עינינו. ריאליטי בסף ריגוש וסיכון גבוה במיוחד. לא היה קורה דבר אם לא היו משדרים בלייב את השידור שמתקבל מחמאס, והיינו רואים את הדברים בדילי קל. אפילו כמה רגעים אחרי שזה קורה, שתהיה את היכולת למנוע שידור של קטסטרופה לא צפויה. אבל שלא יובן לא נכון, ניתן גם לדון על המינון והסגנון, אבל לא חלילה לצנזר את המראות. יש חשיבות לכך שראינו את המצב שבו חזרו החטופים, את המצב בעזה, את תצוגת התכלית של חמאס שאמור היה על הנייר להיות מוכרע ומוחלש. ובהמשך לדברים האלה, הנה הכוכבית על החלטת החדשות. אנחנו ממש לא חייבים להיחשף לטקס של חמאס ולהמון העזתי צוהל בשידור ישיר בערוצי הטלוויזיה שלנו, אבל עד כמה שזה כואב וקשה, יש חשיבות גם לראות את הארונות חוזרים, את החטופים שחלקם נחטפו בחיים וחוזרים לקבורה. אנחנו כולנו צריכים להתמודד גם עם זה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. לפני שבוע הענקתי צלש לארגון משמר הדמוקרטיה על שאתר לבגץ בדרישה שהמדינה תפרסם את הסכם החטופים. המדינה ענתה כמובן שאין לה שום כוונה לפרסם, כי זה עלול לפגוע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. כשחמאס מכיר את ההסכם, וגם מצרים וקטר וארצות הברית, לא ברור איזה ביטחון ואיזה יחסי חוץ ייפגעו. פשוט לא רצו שאזרחי ישראל ידעו עד כמה הממשלה נכנעה לחמאס בשביל לקבל חטופים. היום שמענו כי כדי לקבל 6 חטופים בשבת ו4 גופות ביום חמישי, ישראל מסכימה להכניס לרצועה קרוונים, אוהלים ודחפורים. עד כאן, הבנו. מגישה שמאלנית מאוד בתחנת רדיו אחרת הקדישה חצי שעה ראשונה לחטופים, איך שהממשלה מפקירה אותם, איך נתניהו רוצה שהם לא יחזרו, ואחר כך פתחה בטענות קשות נגד הממשלה שמאפשרת הכנסת קרבילות ודחפורים לעזה, כי בזה הם ישתמשו לשקם את הרצועה. אז ככה, גם לצביעות חייב להיות גבול הגיוני. אחת הסיבות שהממשלה לא פרסמה את ההסכם על החטופים הייתה הסעיף הזה. כדי לקבל את החטופים החיים והמתים בשלב א' התחייבה ישראל להפסיק אש, לשחרר אלפי רוצחים, לפנות את ציר נצרים ופילדלפי, וגם להכניס 60 אלף קרוונים, 200 אלף אוהלים, דחפורים ועוד ציוד מכני הנדסי כבד. רק מי שהתנגד לעסקה וטען נגד ויתור טריטוריאלי תמורת חטופים, שחרור רוצחים והכנסת דחפורים שישמשו את החמאס במתקפה הבאה, רק הוא רשאי לטעמי לבוא בטענות נגד הכנסת הדחפורים. מי שצורח על הממשלה שהיא לא רוצה לשחרר חטופים ולתבוע את כולם עכשיו ובכל מחיר, לא יכול לבוא בטענות על המחיר. אם הצביעות הייתה מחלה אורתופדית, אלה כל החיים היו בגבס.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
ערב טוב מאיה.
אופ, ערב טוב אריה.
סוגיה קשה, להראות או לא להראות את החזרת הארונות. אני זוכר שבמקרים אחרים, רגב, גולדווסר למשל, לא נמנעו מלשדר בשידור חי איך חיזבאללה התעלן בנו ואמר, ועכשיו תדעו אם הם חיים או מתים, והסיר את המכסה מהקומנדקר או משהו. בעבר לא נמנעו מזה, אני לא מבין.
אז ומה אתה חושב, לא נמנעו וכך היו צריכים לעשות, או לא נמנעו וראוי היה שהיו עושים אחרת?
לא. ראוי שהראו, ראוי היה אז וראוי עכשיו. חשוב שעם ישראל ידע שאנחנו משלמים מחירים גם בשביל לקבל חזרה את החללים שלנו משם.
אז אני מסכימה איתך, אני פשוט, הסוגיה של השידור הישיר, היא עושה בי...
לא, שידור הישיר של החטופים זה נורא. את צודקת, אנחנו עלולים לראות לינץ' בשידור חי.
וראינו, אתה יודע, אנחנו מספיק מבוגרים כדי לזכור לינץ' שכבר ראינו בשידור ישיר. לא, כמובן לא עכשיו, כן.
באינטיפאדה, באינטיפאדה השנייה.
אני זוכר, הידיים המגועלות בדם. ובכל שבת, כשאני מול הטלוויזיה, וכן, גם אני צופה, לא באופן רציף זה, אבל כל הזמן הלב שלי, הפחד הזה שפתאום זה יקרה, שפתאום משהו ישתבש, ולראות את זה בשידור ישיר, ולראות את זה במסך מפוצל עם המשפחות שצופות בשידור ישיר. שיר, גם כן. לא, אז כן.
לא, זה, אני לא רואה את זה, כן, לא רואה טלוויזיה בשבת, אבל בדיעבד, כשאני רואה את זה במוצאי שבת, אני חושב, וחס וחלילה, אם זה נגמר אחרת, מה היינו רואים לנגד עינינו? איך המשפחות היו מתאים? למה? לא ברור.
כן, וטוב, לא הספקנו לדבר על השוטר שלך, ננסה בהמשך, אבל קודם החדשות.
עכשיו, 17:00, עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
ואיתנו האורחים והמפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, והאחראית על השידור, שקד מורג. שלום, מאיה, שוב ערב טוב.
שוב ערב טוב, ובאמת מה שרציתי להגיד מוקדם יותר לפני החדשות, על השוטר שלך, שאתה צודק. א', על זה שצריכים לפרסם את הפרטים של העסקה. ולא יכול להיות שאנחנו היחידים שלא יודעים, למרות שזה גם פורסם במקומות אחרים, אם אתה דובר שפה זרה או משתמש בגוגל טרנסלייט, תוכל להגיע למקור, וגם למחיר.
רוצים לדעת בהודעה רשמית של הממשלה, בשם ובמלכות. טוב, שנתחיל לעבוד?
בהחלט.
מי איתנו בהתחלה?
שלום מורן אלוני.
שלום לך. ערב טוב.
אחיין של דניאל אלוני ושרון קוניו, וגיסו של דוד קוניו, שמוחזק בשבי חמאס.
נכון.
ושמענו שיש לכם עוד חיים ממנו, לראשונה.
כן, כן, לגמרי. אירוע שטלטל את כולנו, אני חושב שזה מטלטל אותנו לשני הכיוונים. אני חושב שזה מצד אחד נותן לנו כל כך הרבה אוויר במקום של חנק ושל כיפאון כל כך ארוך, אבל זה גם מרים את כל החששות, כי יש איזושהי גישה של אם אנחנו לא יודעים, זה גם לא רק לגבי דוד, זה גם לגבי שאר החטופים. הרגשה היא מסביב שאם לא יודעים, אז לא יודעים, ואולי זה ככה ואולי זה ככה. וברגע שקיבלנו את אות החיים הזה, הרצון שלי לצעוק, אני בטוח שכל אחד במצבנו חושב אותו דבר, של עוד יותר חזק לשחרר את כולם, כי כל מה שיקרה מכאן ואילך, ואם יקרה לשלילה, הוא דם על הידיים, לא פחות מזה.
כי פתאום יש יותר, אם אפשר להגיד יותר, אבל יותר מה לאבד, כי פתאום יש משהו ממשי להאחז בו, שאתם יודעים.
ממש ככה, ממש ככה, וזה זה פתאום מרגיש כל כך קרוב, ובאותה נשימה כל כך רחוק וכל כך מפחיד, כי אנחנו חיים במדינה שלנו, ואנחנו שומעים את מה שקורה בכיסאות, ולומר לך שכולם בפוקוס על להחזיר את החטופים שלנו, את המשפחות שלנו, את ההורים שלנו.
בן כמה דוד?
דוד בן 34.
כלומר, מבחינת החמאס הוא בכלל חייל.
הוא חייל.
לכן הם שמו אותו בשלב ב'.
הוא חייל והוא בשלב ב', ואנחנו, שוב, אתה יודע, אני, גם כל השיח של השלבים, ומה יהיה, וכמו שאמרתם, ומה העסקה, הכל כל כך, אנחנו לא יודעים איך ומתי פועלים בטובתנו.
אבל מצד שני, שטראמפ אמר את כולם בבת אחת, ונתניהו גמגם משהו בסגנון, אז מיד צעקו עליו שהוא רוצה לטרפד את העסקה, למרות שהוא אמר כולם בבת אחת.
אני חושב שאפשר לשמוע את זה בכמה כיוונים, ואני חושב שכשמישהו בא ואומר כולם בבת אחת, אחרי הדרך שמקבלי ההחלטות, נקרא לזה בשם כללי יותר, הביאו אותנו עד כה, אני חושב שאני יותר שומע את הגמגום מאשר את הכוונה. אני אומר את זה בכאב, כי מבחינתי כן, את כולם, אבל בצורה נכונה. לא את כולם בבת אחת ואם לא את מפוצצים. זה לא הצד השני של המשוואה הזו. זה את כולם בבת אחת ואיך אנחנו עושים את זה. ואיך אנחנו מביאים את כולם יותר מהר.
זה שדווחנו היום שבשבת הקרובה ישוחררו כבר 6 חטופים בחיים במקום בשתי פעימות, בשתי שבתות, ואולי זה קצת מואץ, זה מעודד באיזושהי צורה? שאולי יהיה לזה המשך?
קודם כל, בראש ובראשונה זה מעודד את כל מי שיחזור ויחזרו אליו, והלוואי, הלוואי, אבל אנחנו חיים פה כבר כל כך הרבה זמן, כשכל יום משהו יכול להתהפך, אני רק יכול להחזיק אצבעות שזה מעיד על התנועה הקדימה. הלוואי. מצד שני, הקולות שאנחנו שומעים מלמעלה לא משתנים. יש פה את האולטימטומים, ויש פה את המאים, ו... הלוואי. אבל מוקדם.
שמעת שמכניסים היום דחפורים לרצועת עזה? זה טוב? זה רע?
אני חושב שכל דבר שכרגע מאיים על אנשים, על חטופים שחיים שם ומחכים שישחררו אותנו, כן, בהגדרה כן. עכשיו אני אומר את זה בתור גיס, בתור משפחה, בתור אדם ששתי אחיות שלי וכל האחייניות שלי נחטפו וחזרו. אני מדבר בתור אדם שעבר דרך מאוד מאוד קשה, ושעכשיו חווה את הדרך הזו מצד האחיות שלו. אני שומע גם קולות אחרים, אני שומע שלא, שצריך וצריך להחזיק, ולהגיד לכם שאחרי שנה וחצי אני מבין מה אנחנו הולכים להחזיק שם? לא, אני לא מבין.
לא, אבל הטענה הייתה שאם מכניסים להם ציוד בניין וקרוונים ודחפורים, אז זה מקטין את המוטיבציה שלהם לשחרר, כי הם מתחילים להתעסק בשיקום. זה לא מדאיג אותך?
שיקום של
חמאס? של רצועת עזה, כן.
אני חושב שהשיח פה הוא שיח שגם הולך אחורה לתוך כל הנושא של העזרה ההומניטרית. צריך להביא, ואז חמאס יקחו, ואני באמת לא יודע, ופר יכול להיות שיכניסו ויהיה פיקוח מצוין, ואני בסופו של דבר, אתה יודע, לא רוצה שגם אף אחד בעולם הזה ימות, אבל אני חושב שהשיח הוא לא אם יכניס אז לא נקבל, כי שוב אנחנו פה באיזשהי מקום של תגובה. אנחנו צריכים להגדיר מה אנחנו רוצים, אנחנו צריכים להגדיר איך אנחנו עושים את זה, ואנחנו צריכים להגדיר איך אנחנו מקבלים. זה הכל. עכשיו, זה שאנחנו נכניס להם דחפורים או לא, להגיד לך שאני יודע שאנחנו אחראים על זה, או שארצות הברית באה ודוחפת את זה, או מישהו אחר. כאילו, לא יודע, קרו באמת יותר מדי דברים, כדי להגיד לך, הדחפורים זה מה שישאיר את גיסי שם. אני לא חושב שזה כזה פשוט, אני חושב שיש פה הרבה יותר דברים, ולנו יש הרבה יותר כוח, כדי להשפיע ולהגדיר איך דברים יקרו, ואני חושב, אני מקווה שהפוקוס שלנו הוא על החטופים ולא על דברים אחרים.
מה שלום, רק תאמר לנו לסיום, מה שלום דניאל ושרון?
דניאל, בטח אתם שומעים ורואים, עוסקת הרבה במלחמה ובהסברה, כדי להביא את כולם בחזרה אלינו. ושרון, מנסה להחזיק. מנסה להחזיק. זה פעם אחת עבר עליה, 7 באוקטובר, פעם שנייה היא נקראה מבעלה ומהאבא של הבנות שלה, ופעם שלישית היא צריכה לקוות שמרגע שהיא כן סוף סוף קיבלה עוד חיים, זה לא משהו שפשוט התפספס לבין האצבעות. וזה לחיות בלי לחיות.
מורן אלוני, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
תודה רבה לכם, ערב טוב, ביי.
פרסומת אחת.
שלום וערב טוב לאלוף משנה במילואים קובי מרום, לשעבר מפקד חטיבת החרמון וצבת חירם, מבין בצפון. שלום לך.
שלום אריה, שלום מאיה, ערב טוב.
ראיתי תמונות מקפלים את דגל ישראל מכל מיני מקומות בדרום לבנון, ויש חמישה מוקדים, חמישה מבצרים שבהם אנחנו אוחזים. איך המצב בעיניך? מספק? לא מספק?
תראה, אני חושב שאין הלימה בין ההישגים הדרמטיים של צה"ל לבין ההסכם המדיני שהושג בפועל. צה"ל לא העריך שההישגים יהיו כל כך דרמטיים, והם באמת הישגים אדירים. הציבור פחות מבין עד כמה חיזבאללה נפגע. מאידך, אי אפשר להתעלם ממשבר האמון שקיים, כי הציבור אחרי השביעי באוקטובר שואל שאלות מאוד קשות. איך אפשרתם בגבול הצפון לחיזבאללה ולכוחות רדואן לבנות תשתית כל כך דרמטית שישראל יודעת ולא עושה דבר? ולכן משבר האמון אי אפשר לתת, הוא קיים. העובדה שבתקופה הקרובה יהיו חמישה מוצבים כאלה לאורך הגבול היא חשובה בהיבט של תחושת הביטחון. כשתושבי מטולה יחזרו, ימרו ברך חממיס דגל ישראל ומוצב, או תושבי זרעית בג'בל בלט, אבל ישראל לא מחזיקה רצועה, צריך להבין, ישראל נסוגה מרוב השטח, היא מחזיקה חמש נקודות על הגבול, חשובות מאוד, שולטות, לתקופה הנראית לעין, עד שצבא לבנון בהחלט ישלים את משימתו. צריך להבין רגע לגבי צבא לבנון. הציפייה שלנו שצבא לבנון, אריה ומאיה, שעד לפני כמה חודשים היה נתון למרותה של ממשלה בשליטת חיזבאללה כשאין נשיא, שבין לילה או בין כמה חודשים יהפוך להיות גורם שנלחם בחיזבאללה, אין לה על מה להתבסס. ובמובן מסוים הוא מפתיע אותנו, הוא עושה צעדים עצמאיים, הוא נפרס, הוא הורס תשתיות, לא בהיקפים שההסכם אומר, ולכן לישראל יש סיבה טובה להתעקש על אותם חמש נקודות. אבל צריך לומר גם בערב הזה לתושבי הצפון, המציאות בגבול הצפון הרבה יותר בטוחה ממה שהייתה בשישי באוקטובר. קודם כל בפגיעה הקשה בחיזבאללה בכל המערכים, וצהל ערוך גם ביישובים, גם על הגבול בצורה משמעותית, וצהל, בניגוד למדיניות ערב המלחמה, נוקט במדיניות אגרסיבית של תנועה, של תגובה על כל הפרה. ההוכחה הכי טובה היא שמאז הפסקת האש לפני שלושה חודשים, חוסלו כ-60 מחבלי חיזבאללה, נהרגו 24 אזרחים שנשלחו על ידי חיזבאללה לפני כמה שבועות לפרוץ את המחסומים של צהל, וחיזבאללה לא הגיב. זה דרמטי. הוא ארגון מוכה, חלש. תוסיפו לזה את השינויים בזירה הפנים לבנונית, שמראים שהחיזבאללה נחלש, ההשפעה האיראנית, יש ממשלה עצמאית שמפגינה נחישות גם מול הארגון. זה עדיין תהליך ארוך, אבל ההשפעה של האמריקאים והסעודים ניכרת. החולשה של האיראני והחיזבאללה גם היא ניכרת. אלה כיוונים מאוד חיוביים מעבר לשני של הגבול, אבל השורה התחתונה, המצב הביטחוני, כן, הרבה הרבה יותר טוב.
אז למה אנחנו צריכים להישאר בחמישה מוצבים האלה? אם אני מבינה נכון מדבריך, זה קצת להיות עם ולהרגיש בלי, אם המצב טוב וזה רק בשביל התחושת ביטחון?
לא, המצב, אמרתי, צבא לבנון מפגין אסרטיביות, הוא נפרס, לא בקצב שהיינו רוצים, לא בקצב שההסכם דיבר עליו, ולכן צריך לתת לו זמן גם להיפרס בכפרים בדרום לבנון, גם להרוס, זה לא מספיק, גם להרוס תשתיות. הישיבה של צהל על אותם שטחים שולטים היא חשובה, גם בהיבט הזה, לשלוט על השטח דרום לבנון, וגם בהיבט של תחושת הביטחון. אבל תראו, היום התחילו לחזור תושבים לכפר קילה, לאיתה שעב, לילדייסה, הם מוצאים כפרים ארוסים לחלוטין. זאת אומרת, חלק יחזרו וחלק גדול יבוא וימצאו את הבתים הרוסים לחלוטין, ואחד האתגרים המשמעותיים, איזה כסף ישקם את הכפרים האלה, האם זה יהיה שוב כסף איראני כמו אחרי מלחמת לבנון השנייה, או כסף סעודי ואמירתי שלא יאפשר להם לבנות שם שוב תשתיות וכו' וכו'. וזה אתגר מאוד מאוד חשוב. לכן יש פה דאגה, יש פה כוננות. אני לא בטוח, אגב, שהחיזבאללה, מאיה ואיה יעבור על זה לסדר היום. הוא מאוד לא אוהב את זה שישראל נשאר, אבל במעמדו החלש, ייתכן ונראה, חוץ משיירות בימים הקרובים של חזרה לכפרי הדרום, אולי ירי מסוים כדי לסמן לישראל, אני לא מרוצה ממה שקרה, אבל הארגון חושש מהסלמה. את זה צריך לומר בערב הזה בצורה חד משמעית.
קובי, תסביר לי למה היו לפחות חמש חדירות של כתבאמים, אבל תושבי ישראל היה מותר לדעת רק על אחד מהם. כך למדנו אתמול שלא פרסמו על חדירות כתבמים, כתבמי איסוף, לא, לא נפץ, לא למה?
אני חושב שזה לא תקין. היו חדירות, זה חלק מאיתותים של החיזבאללה לא לתקוף, אלא לאתגר את המערכות ולייצר בעלה, כי חוץ מזה הוא לא יכול לעשות הרבה. זה מדאיג, זה מדאיג קודם כל שדובר צהל לא דיווח, אבל זה מדאיג, אבל אני רוצה רגע לעשות תיאום ציפיות עם עצמנו. השוויצרים לא הפכו להיות שכנים שלנו מעבר לגבול. יש פה עדיין ארגון...
אתה שמעת שהשוויצרים ביטלו היום את המימון לאונרה? ברוב של 7-6 בממשלת שוויץ? ימות המשיך.
אבל אריה, לחיזבאללה יש עוד עשרות אלפי מחבלים, יש לו עדיין יכולות למרות שרובם נפגעו, ולכן בוא רגע נעשה תיאום ציפיות. הוא חטף מכה, ישראל צריכה לעמוד על המשמר, אני לא סומך על צבא לבנון ולא על כוחות האום שנמצאים מצפון למטולה עוזרית, אני סומך על צהל, והאתגר הגדול הוא לא היום שצהל מגיב על כל הפרעה, מה יהיה המצב בעוד שנתיים, שלוש, כי אנחנו זוכרים היטב את אותה מדיניות של הבלגה והאכלה, ערב המלחמה ולאן היא הובילה אותנו.
וחייבים כל הזמן להיות על המשמר, לראות, הרי חיזבאללה ינסה להתעצם שוב.
אז כאן מאיה, יש חדשות טובות. העובדה שסוריה מחוץ למשחק היא מכה קשה לציר ולאיראן, היא הייתה חוליה מרכזית בהתחמשות. אני, בהכירי את האיראנים, הם לא יוותרו כל כך מהר, הם ינסו דרך הים או דרך האוויר, הם מנסים, זה גם לא מצליח. הם
מנסים להעביר כסף, אנחנו
נכון. ולכן אחת הדילמות הגדולות של האיראנים, איך הם מצליחים לחמש מחדש את החיזבאללה. ישראל עומדת על הממשטר, יש שם ממשטר עוין בסוריה גם לאיראן, ולכן זה מבחינת ישראל והפגיעה בציר, זה מצב הרבה יותר חמור. אבל אני רוצה להגיד לכם מילה על תחושת התושבים כאן היום. תראו, העובדה שחלק מהנהגת הצפון היא לעומתית, כועסת, היא לא פועל יוצא של המצב הביטחוני. הם חוששים בצדק, במובן מסוים, מאותו משבר אמון ומהמוכנות שלא הייתה ערב המלחמה. אבל מה שמחריף את העניין הזה, זה העובדה שאין שיח אמיתי בין הממשלה להנהגה. אין חזון, אין כיוון, אין תקציבים. הכל במסורה, על הכל צריך להילחם. אי אפשר לדבר על תקציב שיקום במטולה אחרי שנה וחצי, כמו בסדרות אחרי 4 חודשים. אי אפשר להחזיר ילדים שלומדים במרכז הארץ למטולה במצב שהיא נמצאת ובישובים אחרים. לכן הממשלה נדרשת פה לחזון, לכיוון, לקריאה לצעירים, אבל בעיקר לנדיבות לאותם אנשים שהם שנה וחצי לא בבתיהם. זה מתחייב, זה היה צריך להיות מזמן, היא חייבת לחבק את הצפון, נכון. ולהגדיר סדר עדיפויות. לצערי זה לא המצב, זה חלק מהתחושה הקשה של ההנהגה והתושבים.
אלוף משנה במילואים קובי מרום, תודה רבה לך.
תודה חברים, ערב טוב מהצפון.
ערב טוב. תודה. פרסומת אחת ונשוב.
החבר'ה שלי קוראים לי בן בן סבוך, כי גם הלוואה לרכב אני מסבך.
בן בן,
אין מה להסתבר.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
מצטרף אלינו מיכה אבני, שלום מיכה.
כן, שלום מאיה.
אתה איבדת את אביך, הוא נרצח בפיגוע לפני 9 שנים, נכון?
כן, כן, באוטובוס בירושלים, אבלו שני מחבלי חמאס עלו לאוטובוס, יעו לו בראש, דקו אותו בכל הגוף, נרצחו עוד שני יהודים יחד איתו, ועוד 15 נפצעו.
כן. והמחבל צפוי להשתחרר, נכון? במסגרת העסקה. מה שמסבך במרכאות את העניין זה שהוא מחזיק בתעודת זהות כחולה, והיא אמורה גם להישאר בידיו, גם אחרי השחרור.
נכון, נכון. אז אני אגיד, קודם כל, התהליך של השחרור המחבלים הוא נעשה בהיעדר שקיפות כלפי הציבור וכלפי המשפחות.
כמו כל העסקה, אגב.
כן, קודם כל העסקה. פרסמו רשימה אחת ארוכה עם מעט מאוד פרטים. משם אני גיליתי שהוא משתחרר. מאז אפס תקשורת עם המדינה, ואני חושב שזה נעשה בכוונה כדי שלא יבינו את עוצמת, את עוצמת הדבר הזה, מה זה שחרר 700 מחבלים שירצחו אלפי אנשים וירצחו עוד בעתיד. ואני לא יודע עד היום אם הוא כבר שוחרר, הוא עתיד לשחרר בחלק של שלב א', כי הם פשוט לא מודיעים. זה הזוי, זאת אומרת, אם מחבל נוח'בה רוצה לעוץ לבגץ ולקבל הטיפול יותר טוב, אז יש למדינה זמן, אבל משפחות שכולות לא, משום מה לא מתקשרים, כי רוצים כמובן לטשטש את כל הדבר הזה. עכשיו, המחבל הזה, כמו עוד 73 מחבלים, מחזיק בתעודת זהות כחולה, מה שמקנה אותו בזכויות הכלכליות, גם ביטוח לאומי ודברים אחרים, וגם יכולת להצביע בבחירות מוניציפליות.
וחופש תנועה זה... מלא בכל רחבי מדינת ישראל.
נכון, אז ספציפית, המחבר שרצח את אבא שלי עומד להיות מגורש, אני לא יודע לאן, כי לא הודיעו, אבל עומד להיות מגורש, אבל עדיין הוא זכאי לתנאים הכלכליים, מה שנקרא ממש, הרצחת וגם הרשת. ואנחנו כמדינת ישראל גם נשלם לו כסף ישירות בדרך ביטוח לאומי, וגם בעקיפים בכספים שאנחנו מעבירים לרשות שהם משלמים לו את משכורת החודשית. אז אני פניתי לפני יותר משבועיים לשר הפנים משה ארבל, וביקשתי ממנו שיבטל את התעודות זאת הכחולות ל-73 מחבלים מתוך ה-730 שמחזיקים בהם. ויש לו את הסמכות הזה תחת חוק האזרחות.
אז הנה ההזדמנות שלי לקרוא את תגובתו. שר הפנים משה ארבל כתב, ביטול מעמדם של כלל משוחררי העסקה נבחן בימים אלו על ידי גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי, מעבר לכך לא נתייחס למקרים פרטניים בעת הזו. כלומר, חכו בשקט.
אז יפה שקודם כל אתה הראשון שהוא הגיב לו. אני מחכה כבר יותר משבועיים, והופעתי בלא מאוד, מעט מקומות בתקשורת, וזה לא חדש למה הנושא הזה. עכשיו אני אגיד לך, ב-22 לינואר, הוא ביטל אזרחות למחבל ממזרח ירושלים, שלא היה קשור בעסקה. אין שום שאלה שיש לו את הסמכות לעשות את זה.
וגם יש תקדים, הנה אתה אומר, זה לא
פעם ראשונה. יש תקדים, וזה נבחן אפילו בבגץ. יש אפס שאלה לגבי הדבר הזה. הוא יכול לקרוא ל... היועץ המשפטי שלו למשרד שלו מחר בבוקר, להגיד הנה הרשימה של 73, תדביק את זה על צו, תן לי לחתום ולגמור עם זה. הצו כבר מוכן כי הם השתמשו בו לדברים אחרים, אין שום צורך בבדיקה. אולי אחרי כמות הפעמים שהופענו בתקשורת והתחילו להתקשר, אבל זה אולי הוא יהיה לעשות עם זה משהו, אבל בשביל ממשלה שאמורה לקחת יד חזקה מול טרור, להתעלם לזה לגמרי יותר משבועיים ולחכות לזה שאזרחים צועקים לשמיים, אז זה פשוט לא הדרך להתמודד עם זה, והלוואי שהוא יענה לכם מחר שהוא מטפל בזה, אבל אני בסימן
שאלה מאוד. לפני שבוע עסקנו בחוק שעבר בכנסת, ברוב של 94 חברי כנסת, לשלילת אזרחותם של מחבלים שקיבלו משכורת מהרשות הפלסטינית בכלא אצלנו. ומסתבר שהחוק עבר, אבל אין שום סיכוי ליישם אותו, כי מקדררים בין הייעוץ המשפטי וצהל והשבק, וכל אחד אומר, הוא לא מעביר את הרשימה.
אז אני אסביר לך, כי אני מתעסק בדבר הזה שנים, כי מאז שאבא נרצח, אז המחבל הזה מקבל משכורת מהרשות, ואנחנו מעבירים להם כסף, ופנינו מכל כיוון, בכל הדרג המדיני והביטחוני אצלנו, חי באיזו אשליה של תפוסתנות מערבית, משפטיזציה, שהם לא מוכנים... לעשות את הדבר הנכון, והם מפחדים לעצור את הכסף לרשות. כל מה שהם צריכים לעשות זה להגיד, אנחנו לא מעבירים לכם שקל עד שאתם לא מבטלים את החוק הזה ומפסיקים לשלם למחבלים, אבל הם מפחדים לעשות את זה, כי נהיינו דור שלם של מנהיגים שהם תפוסתנים, פחדנים, עם תפיסה גלותית, ולא תופסת את מדינת ישראל כמדינה ריבונית עם גב זקוף שיכול לעמוד על שלה. והנה סוף כל סוף בא לנו נשיא בארצות הברית שעומד להושיע אותנו, ולבוא ולהגיד אתם יכולים להיות גאה בזה שאתם יהודים ולפעול ביד ממה מול הטרור, אך לצערי כל האנשים האלה כבר הם מקולקלים. עד שלא נחליף את כולם, זה לא יקרה. החוק הזה התייבש לו על המדף עוד הרבה שנים, ורק אתמול בערב היה דיון בממשלה על הנושא הזה, והחליטו לקזז חלקית לרשות את כספי המיסים שעוברים, ככה שבמקום שהמחבלים יקבלו את מלוא השכר שלהם על רצח אבא שלי, אז יורידו ל-20%. וזה יוצאים לך מהישיבת הממשלה, אנשים שתופסים את זה כהישג. זה פשוט הזוי.
כן, הזוי לגמרי. מיכה אבני, מי שאביו ריצ'רד נרצח לפני 9 שנים בירושלים, והמחבל שרצח אותו משתחרר או כבר השתחרר.
אנחנו גם נמשיך לעקוב, ואם נדע משהו חדש,
כן,
אנחנו
כמובן... כן, נשמע ממשרד הפנים.
נעדכן.
כן, תודה רבה לכם.
תודה, מיכה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונשוב.
שלום וערב טוב ליהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני, שנפל ב-7 באוקטובר. שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם, המאזינים.
קראנו מכתב כועס, כואב, שכתבת למפקד חיל האוויר על התחקיר של 750 העמודים שהם עמלים עליו, אבל כדי שנבין יותר טוב, תספר לנו אולי על נסיבות נפילתו של בנך, של אורי מרדכי.
אורי היה מפקד מחלקה בגזרת כיסופים. אני... רוצה לומר שכבר תקופה לפני השביעי באוקטובר, הוא גם דיבר, גם כתב, גם התריע שעלולה לפרוץ מלחמה, בדיוק כמו המלחמה שאכן פרצה. לא שהוא היה נביא, הוא פשוט, הם ראו, כשהם היו נשלחים להפרות סדר, לפיזי הפרות סדר על הגדר, הם היו רואים שיש תכונה של אימונים, של הנחת מטענים וכדומה, ובסוף כל לילה היה מגיע לחמל ולומד את כל הגזרה, גם הגזרה שלו באחריות הישירה שלו, והם היו בתודעה שכל יום עלולה לפרוץ מלחמה, הם הכינו את החיילים שלהם מבחינה מנטלית וגם מקצועית, ואכן באמת בגזרת כיסופים, המוצב כיסופים, הלוחמים שם נתנו מענה, הם היו בנחיתות מספרית, לצערנו, אבל הייתה שם באמת לחימה עזה, והמוצב לא נפל במשך כל היום, התצפיתניות כולם יצאו בשלום, בחמל כיסופים. אורי, כשפרצה המלחמה, היה על הגדר, עם הוא וחמישה חיילים, ממש בסמוך אליהם הייתה פרצה של חמאס, של חבלי נוקבה, והם נפרסו לשני מערבים, הם לחמו במשך 9 שעות, הצליחו, לאחר שנגמרה התחמושת, הצליחו להגיע בשעה 16:00 למוצב, ללא פגע, הם התחבשו מחדש, ולקראת יציאה נוספת, סביב השעה 16:45, נפל פצמר בכניסה למוצב, ואורי וחייל שלו, ראה מאיר בטיטו, השם יקום דמם, נפלו מפגיעת הפצמר.
כשאתה כותב החיילים, למפקד חיל האוויר, אתה אומר, כן. כל השעות האלה, חיל האוויר לא היה איתם. אז למה צריך 750 עמודים תחקיר, אם זאת השורה התחתונה?
כן, אני רוצה לומר שאת גזרת כיסופים, את מה שערה בגזרת כיסופים, מ6:30 בבוקר, אני אישית מכיר, כל מי שהיה בגזרה שם, בארבעת החיילים שלחמו עם אורי, במשך כל השעות הללו, אני שוחחתי איתם, יש לי מהטלפון של אורי, שקיבלנו אותו, את כל תכתובות הוואטסאפ שלו, את כל הקריאות שלו לעזרה במשך היום. הוא אפילו הוציא שיחת טלפון בשעה 13:00 למשטרת שדרות, הוא רק לא ידע שהם כבר לא קיימים, כדי להזיק עזרה. צריך להבין, מבחינתם הם מפקד וחמישה חיילים בתא שטח די גדול, מתמודדים עם חדירה של מאות מחבלי נוקבה, והם לבד. חיל האוויר הגיע, לפי מה שאנחנו יודעים, לראשונה לגזרת כיסופים בשעה 16:00. וגם כן למשימת צילום. ולכן כשאני עובר, אני מודה שלא קראתי את כל 750 העמודים, אבל את התקציר, אני שואל את עצמי, מה באמת חש מפקד חיל האוויר? זאת אומרת, אנחנו בתור הורים, ואני חייב להדגיש, מה שהאמת חשובה לנו, לא כדי לבוא חשבון עם אף אחד, אני לפחות לא מאלה שיש לי עניין שאנשים ייתנו את הדין, אלא יש לי עניין לדאוג ולוודא שהדורות הבאים יקבלו צבא הגנה לישראל, שבחיים לא יקרה מה שקרה באותו יום נורא של השביעי באוקטובר. אני רוצה לוודא שחיל האוויר, אם יהיה קצה קצהו של אבק של סרבנות, שיגדעו את זה בעודו באיבו, שלא תהיה סלחנות לשום גילוי הסרבנות, לשום גילויים של אי התנדבות, כמו שהם קראו לזה, כי לפי מה שאנחנו יודעים, יש לכל מה שהראה, האווירה שהייתה בחיל האוויר, ב10 חודשים שקדמו לשביעי באוקטובר, ישנה השפעה לא קטנה על חוסר התפקוד של חיל האוויר, לפחות ב5-6 שעות הראשונות.
וראית התייחסות לזה בתחקיר, בחלק שקראת?
ההתייחסות היחידה אומרת שקבעה שאין לזה השפעה. אני יודע שהיו חילוקי דעות גם בחיל האוויר, לגבי מידת ההשפעה אבל מה שאני טוען, באופן כללי, לא יכול להיות שחיל האוויר יחקור את עצמו. זה פשוט, יש מושג שאתם ודאי מכירים אותו יותר מיני, של ניגוד עניינים. חיל האוויר מתחקר את עצמו, זה פשוט לא מתקבל על הדעת.
אתה כותב היום שבשבע ועשרה מפקד חיל האוויר הכריז מלחמה. מצאת הסבר מה קרה בין 7 ו-10 ל-4 אחרי הצהריים? למה לא הגיעו לגזרה הזאת? אחרי שכבר מבינים שזה מלחמה.
כן, אז תראו, מה שאנחנו יודעים, ושוב, אין לי את הגישה לכל החומרים, אבל אני עוסק בזה כפי יכולתי בעצם כבר שנה וחצי. אני יודע שהטייסים התייצבו כולם, הייתה התייצבות מלאה, אבל אם אתה מתייצב והכלי שלך לא מוכן, אז מה אתה יכול לעשות? והכלים לא היו מוכנים. פייסות מסקרים היו בהדממה, לא היו מוכנים. לוקח זמן כדי להכין את הכלים לפעילות מבצעית.
יהושע, אבל קשה גם לנתק את זה מהאווירה הכללית, או מהחוסר מוכנות הכללי שהיה פה בצהל בכללו, ובמערכת הביטחון. אני מסכימה איתך שגוף לא צריך לחקור את עצמו, אבל אולי הגיע הזמן לחקירה ממלכתית, שתבדוק את כל מה שהוביל, ואת מה שקרה באותו היום.
אני מאוד בעד ועדת חקירה, לא ועדת חקירה ממלכתית, כפי שהיא מופיעה היום בחוק. אני יוזם הידברות עם משפחות שכולות שהם נמצאים במה שנקרא מועצת אוקטובר, שקוראים לוועדת חקירה ממלכתית כפי שמופיע בחוק, כדי להגיע להסכמה. הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתהיה תנוהל על ידי בית המשפט העליון לא מקובלת עלינו. אנחנו רואים את בית המשפט העליון כחלק ממי שהפעולות שלו, ולפעמים חוסר הפעולות שלו, צריכים להיבדק גם כן. ולכן אנחנו חושבים שצריך לחוקק חוק מיוחד לוועדת חקירה של השביעי באוקטובר, שיהיו לו סמכויות מלאות של ועדת חקירה ממלכתית, שהוא יחקור בהחלט גם את הדרג המדיני, אבל ההקמה שלו תהיה באופן מיוחד בהסכמה רחבה. יהושע. שופט.
יהושע, תודה.
כן.
תודה. אני הבנתי מה שאתה אומר. תודה רבה.
תודה רבה לך. פרסומת אחת? כן? לא, לא פרסומת. אוקיי. עוד היה איתנו, עוד היה רן, כתבת הפלילים של תל אביב. וואלה, מה שלומך?
ערב טוב לכם.
אז היום אנחנו...
צריך להיות יותר טוב ברחובות, אבל אנחנו בסדר.
אז בעצם אופנוע פוצץ על מסעית גרר בתל אביב, עובר אורח נפצע שבכלל לא קשור לאירוע, נכון? זה היה היום.
נכון, מדובר בעצם בעובר אורח שעבר ממש במקרה, גבר בן 35, חלף ברחוב שוקן מוקדם יותר היום, וכתוצאה מכך נפצע, אפשר לומר, אפילו במצב בינוני, עם קביעות בגופו, וזה מצטרף לעוד שרשרת מקרים. רק ב-24 שעות האחרונות התרחשו מספר אירועי אלימות חמורים שמדגישים את גל הפשיעה החמורה שאנחנו רואים לאחרונה. ראינו אתמול בלילה אירוע נוסף של בתל אביב, גבר שמזוהה עם ארגון פשע חוסל בירי בצפון העיר, והבוקר התעוררנו לשני בשורות חדשות. גם בטייבה פיצוץ מטען חבלה קטלני גרם למותו של גבר, באותו מקום אגב שבו נרצח אחיו לפני 3 שנים, מה שמעלה חשד לנקמת דם. וממש סמוך לאותם רגעים התבשרנו לאירוע נוסף בלוד, שזה בעצם מספר על 2 מקרי רצח תוך יממה אחת בלוד, אחד מהם של צעיר שנורא למוות, כשהעיר, אפשר להגיד, לוד מתמודדת עם רצף של חיסולי חשבונות, והאירוע האחרון בתל אביב, בשוקן, שזה באמת...
זהו, מעלה... האירוע הזה עם האופנוע, מה את יודעת מה היה שם? מישהו מלכד אופנוע והגרר לקח אותו לפני שזה התפוצץ? זה התפוצץ עליו?
תראה, מהחקירה הראשונית בעצם עולה כי האופנוע שהתנהד על גרר הוא התפוצץ, אבל... לא היה קשר בין בעל האופנוע לפחות כרגע, למרות שהמשטרה בודקת את כל כיווני החקירה, אבל לא היה קשר בין הגרר לבין העובר אורח שנפגע כתוצאה מהפיצוץ. אנחנו כן יודעים לומר שמבחינת המשטרה שמדובר באירוע פלילי, ובעל האופנוע הוא דמות מוכרת למשטרה.
ארגוני הפשיעה מרגישים איזושהי התרופפות בנוכחות המשטרתית, ומאפשרים לעצמם לפעול כך?
תראי, אני חושבת שבאמת רואים את העניין הזה באופן מקיף, גל הפשיעה ברחובות משתולל. זה לא תופעה חדשה, אנחנו רואים בהחלט איזושהי החמרה. אנחנו יודעים לרצף אירועי אלימות פלילית, חלקם חיסולים ממוקדים כחלק ממאבקי שליטה בין ארגוני פשע, אבל חלקם גם תוצאה שנקמות דם מתמשכות. אנחנו רואים גם שימוש באמצעים קטלניים, כמו נשק חם, ירי ממוקד ומטעני חבלה, שזה הפך באמת לתופעה נפוצה. והעבריינים כן מרשים לעצמם לפעול בלי חשש מהשלכות, מה שמעיד על תחושת ביטחון גבוהה בקרב גורמי הפשע, וחוסר הרתעה כמובן מצד המדינה.
נזכיר גם שכרגע אין, יש שר ממלא מקום, נכון? מחזיק תיק.
נכון.
חיים כץ, בין שלל התיקים שהוא מחזיק, הוא גם חי על אופנועים שמתפוצצים בתל אביב.
הודיה.
הודיה רן, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
שלום יהודה כהן, אביו של נמרוד כהן, שחטוף בעזה.
ערב טוב.
שלום.
יהודה, גם אתה קיבלת עוד חיים לפני ממש ימים ספורים.
בשבת, כן.
בשבת מהחטופים שחזרו. דיברנו מוקדם יותר בתוכנית עם אורן אלוני, שסיבר על התחושה הזאת שדווקא אות החיים הזה מלחיץ אפילו עוד יותר. אתה שותף לתחושה?
נמרוד אלוני?
כן, גיסו של דוד קוניו.
כן, אוקיי. אותי זה לא מלחיץ. אני אגיד לך, אנחנו גם קיבלנו לאורך הזמן אותות חיים ממנו, ישירים או עקיפים, ככה שאני ידעתי שהוא בחיים. אני ידעתי שהוא בסדר שמה, וכל עוד חיים זה רק משמח, זה רק מעדכן את האות החיים. הוא שמה, הוא חי, הוא יעבור את זה, אנחנו יודעים שעכשיו הדברים מתקדמים, את העובדה שחמאס הסכים לשחרר 6 חטופים חיים בשבת, זה אומר שישראל הסכימה להתקדם, להתחייב לשלב השני, אז כן, זה קרוב, ואנחנו נגיע לזה.
אתה יודע שזה הכי אופטימי ששמעתי אותך?
תשמעי, אני, כל התקופה הזאת, תמיד שאלו אותי איך אני מחזיק מעמד, איך אני מתמודד. אני נלחם, וכשעושים, יש תוצאות. אני כל הזמן אומר, כל הזמן אמרו לי, בעזרת השם הוא ישתחרר וכולי, אני אמרתי, זה לא בעזרת השם. זה רק בעזרת מעשים, אקשן. וזה מה שאני עשיתי כל הזמן, זה מה שאני עושה עכשיו. אני הייתי לפני שבוע, סליחה, שלשום, חזרתי מוושינגטון, כחלק מעשייה, אני עוד שבוע יהיה באירופה, אנחנו לא מפסיקים עד שנמרוד, משוחרר, ואנחנו אחרי זה גם נמשיך, אחרי שנשקם אותו, אם יהיה צורך, וזה לא ייגמר עד, ואנחנו נמשיך עד הסוף, עד שכולם, חיים וחללים, יחזרו, אנחנו חייבים לסיים את זה.
ואם אתה מנסה להעריך את המאמצים שלך ב-15, עוד מעט 16 חודשים האחרונים, מה היה אפיק ההשפעה היעיל ביותר? וושינגטון, אירופה, הפגנות נגד הממשלה כאן, מה מועיל?
יש שני מישורים. יש את המישור של, נקרא לזה, every day, להשאיר את הנושא בסדר היום, ויש להגיע למטרה. אז לגבי להשאיר את הנושא בסדר היום, כל הפעילות שעשינו, גם ציבורית, גם ביקורתית, גם בחול, גם בארץ, ברחובות, צעדות, מחאות, תקשורת, זה היה בשביל ה-every day להחזיק את זה על סדר היום. אנחנו יודעים שהעסקה הזאת הגיעה בזכותו של הנשיא דונלד טראמפ והאנשים שלו, ואנחנו כל הזמן מודים להם, אנחנו נמשיך להודות להם, אז כדי שהנושא הזה יהיה מספיק חשוב לטראמפ, היה צריך לפני זה להחזיק את זה על סדר היום, וזה מקשר בין המישור של every day, לבין המישור הסופי.
אתה גם מודה לו כשהוא מטיל אולטימטום, כמו אם הם לא חוזרים עד 12 שערי הגיהנום, כלומר מלחמה?
אז בוא ניכנס לפרטים. קודם כל נתחיל עם זה שלפני כ3 חודשים. שר, איך קוראים לו, האסטרטגיה שלנו, רון דרמר, הסתובב שם בפלורידה, לספר להם הם כמעט כולם מתים, זה אחרי זה, תוצאה מזה, הייתה את ההצהרה של טראמפ, הם כולם מתים, אז אין מה לעשות. אז אנחנו היינו שם בשביל לשנות את האמירה הזאת, שהם חיים וצריך להחזיר אותם, אנחנו צדקנו כמובן, החשש של נתניהו ואנשיו זה היה שיצאו לשחרר חטופים, והם ברוע ליבם, במרכאות,
יספרו
לכולם שיש יש עוד, עוד חיים, יתחילו לקבל אותו חיים, כמו שאני קיבלתי, כמו שהרבה משפחות קיבלו. אז אנחנו היינו
אתה יוצא מהנחה שנתניהו רוצה שהחטופים לא יחזרו. זה לא טיפה מופרך?
לא, זה הרבה
אתה,
יותר
אתה מתחיל. אומר שהוא רוצה שהם לא יחזרו, באמת. לא, לאן הגעת?
שיחזרו, בוא נספר את זה ככה. הוא רוצה שהם יחזרו מתים. ככה לא רואים אותם, כמו שראו את שרעבי ובן עמי ולוי שהגיעו במצב גרוע, והם לא רוצה שיחברו. מה הם עברו שם? שישה אנשים על שישה מטר מרובע, כמו שאמר בן עמי. שלשלאות, כן, גם אוהל פצוע עם רסיס בעין וביד.
אז למה הוא צריך להחזיר מישהו? למה הוא צריך את העסקה הראשונה? למה הוא צריך עכשיו? הלא אם יגלו שהממשלה לא טובה. אתה לא חושב שהצער העביר אותך על דעתך?
רגע, בוא נחבר את זה לגיהנום שטראמפ דיבר עליו. טראמפ שהוא דיבר על הגיהנום במזרח התיכון, ואני אמרתי את זה גם אז, וניסו לייחס את זה רק לחמאס, הוא התכוון גם, מזרח התיכון זה ישראל, וגם נתניהו נמצא כרגע עדיין, לפני שהוא יברח, במזרח התיכון. אז בוא נהיה ריאלי.
אתה עדיין חושב שטראמפ מאיים על נתניהו?
בוודאי. בואו קצת שיעור היסטוריה. הממשל הקודם של טראמפ, בקדנציה הקודמת שלו.
עזוב, עכשיו, בפגישה בבית הלבן, לא היסטוריה. עכשיו בפגישה בבית הלבן הוא איים עליו, או להפך נתן לו מפתחות והוא סרב להשתמש בהם, כי הוא רוצה את החטופים. הוא לא רצה מלחמה.
רגע, אז תן לי לסיים תשובה. בממשל הקודם שלו נתניהו דפק לו את עסקת המאה, נתניהו דפק לו את הסכמי אברהם עם הדרישות שלו והטענות שלו, נתניהו היה כפוי טובה לטראמפ, וטראמפ לא שוכח את הדברים האלה. עכשיו, לגבי הגיהנום, בוא ניקח את הדוגמה, טראמפ אמר, אם עד 12 בצהריים בשבת לא כולם משוחררים, יהיה גיהנום. מה נתניהו עשה? פוף, כלום.
נתניהו העדיף שלושה חטופים ביד, על פני האולטימטום של נתניהו, ואתה לא אסיר תודה על זה בכלל. להפך, אתה ממשיך כלל אותו. זה לא יאומן, לא האיש, באמת.
אז אני אגיד את זה ככה, אתה רוצה להגיד את זה בצורה הכי ברורה. ממשלת ישראל, לפי חוק, חוק חיסוד האדם, כבוד האדם וחירותו, חוק הלאום שנתניהו הגה אותו, מחויב בחוק שממשלת ישראל חייבת להציל חיי אזרחים ישראלים. ממשל טראמפ הוא זה שאילץ את נתניהו ללכת לעסקה הזאת.
אבל כשנתניהו סירב לפתוח את שערי הגיהנום, אתה ממשיך לקלל אותו.
נחזור לטיפולים של נתניהו.
יהודה כהן, לצערנו נגמר לנו הזמן, תודה רבה, הייתה שיחה חשובה.
אני רק אוסיף, יהודה, שאנחנו, כן, אני מקווה שתזכה לחבק את נמרוד, בקרוב.
אנחנו נעשה את זה למרות רצונו של נתניהו.
יהודה, תודה. נגיד תודה לאסף נבו ושר פלסנר, עורכים ומפיקים, שקד מורק פה באולפן אחרית, על השידור, עורכי הדיגיטל גיא רביב, אלון גבאי ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופמן, ברקוביץ' ופרימו. אריה, תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו עוד ניפגש.
ודאי.